פרק י"ב. וישלח ה' את נתן אל דוד ויבוא אליו, ויאמר לו, שני אנשים היו בעיר אחת, אחד עשיר ואחד רש, כוונה אני. פרש כאן כבר המצודת דוד, מדוע היו צריכים להוכיח את דוד דרך משל. אומר המצודת דוד, כי רצה שדוד בעצמו יפסוק על הדין על עצמו, ושהוא יעשה משפט ויפסוק הדין, ואז יאמר לו אתה איש. כלומר, מפרש המצודת דוד, לפעמים כשאנחנו באים באשמה אל מישהו ואומרים לו מה עשית, בדרך כלל טבעו של האדם להצטדק ולהצדיק את המעשה ולהגיד אני לא עשיתי, או מגיע לי עונש קל. ולכן כאן רצה נתן שדוד לא תהיה לו נגיעה אישית לפסק הדין, לכן הוא מספר לו סיפור על מישהו אחר כדי שדוד יפסוק את הדין, ואז הוא יגיד לו אתה האיש. אם כן, המשך המשל, לעשיר היה צאן ובקר הרבה מאוד, ולרש אין כל קים כבשה אחת קטנה אשר קנה ויחייה, ותגדל עמו ועם בניו יחדיו, מפיתו תאכל ומכוסו תשתה, ובחיקו תשכב ותהי לו כבת. ויבוא הלך, כלומר אדם שהגיע אורח, לאיש העשיר, ויחמול לקחת מצונו ומבקרו לעשות לאורח, אם כן העשיר חומל על הצאן והבקר שלו, אם כן לעשות לאורח הבא לו, ויקח את כבשת האיש הרש, ויעשה על האיש הבא אליו. כלומר, הוא לוקח את הכבשה של אותו איש רש, ושוחט אותה כדי להאכיל את האורח. מפרש כאן הרד"ק, המשל הזה מבואר כי דוד הוא עשיר, שהיו לו נשים רבות, ואוריה איש הרש, שלא הייתה לו אלא אישה אחת. וכאן כבר הרד"ק מביא דברי חז"ל במסכת סוכה, שחז"ל כאן מדייקים שיש לנו כאן שלושה ביטויים שמתארים את אותו אורח שמגיע לאיש העשיר. בתחילה נאמר פסוק ד' ויבוא הלך לאיש העשיר, הוא נקרא הלך. אחרי כן בהמשך הפסוק הוא נקרא לאורח הבא אליו, ובסוף הפסוק הוא נקרא ויעשה על האיש הבא אליו. אם כן, בהתחלה הלך, אחרי כן אורח, ואחרי זה לאיש הבא אליו. דורשים חז"ל שזה משל ליצר הרע. בתחילה הוא דומה להלך שעובר על איש ולא ילין עמו. כלומר, בהתחלה הוא רק הלך, יצר רע קצת מפתה את האדם, אבל עדיין לא נמצא בתוכו. ואחרי כן, אחרי שמתפתים קלות ליצר הרע, אחרי כן הוא כבר דומה לאורח, הוא כבר מתארח, ואחרי כן הוא הופך להיות כבר איש קבע לאיש הבא אליו. אם כן, אחרי שדוד שומע את המעשה הקשה הזה, פסוק ה' ויחרב דוד באיש מאוד, ויאמר אל נתן חי אדוני, כי בן מוות האיש העושה זאת. אם כן, זה עונש ראשון, ואת הכבשה ישלם ארבעתיים, עקב אשר עשה את הדבר הזה, על אשר לא חמל. פרש הרד"ק, ודוד לא הבין כי משל הוא, ואמר כי בן מוות הוא דרך גוזמה. מדוע? כי לא התחייב אדם מיתה בעבור גזלה וגניבה. אבל לפי שעשה דבר מכוער, אמר כי בן מוות הוא האיש העושה זאת. כלומר, לא בוודאי שמגיע לו מיתה על מי שגונב, אלא אומר דוד, המעשה הזה כל כך מכוער שמגיע בדרך הגוזמה מיתה לאדם שעושה דבר כזה. ומה שהמוות הכבשה ישלם ארבעתיים, מה פירוש הביטוי ארבעתיים? כפליים על משפטן. מה הכוונה? כי גנב אחד משלם ארבע צאן תחת עשה, כלומר מדין תורה, אם הגנב טבח ומכר, הוא צריך לשלם ארבעה כנגד מה שהוא טבח, אבל זה אומר הרד"ק, שהוא עשיר וגנב הכבשה של הרש, ראוי לקנוס אותו ולשלם כפליים עקב אשר עשה את הדבר הזה. כלומר, במקום ארבעה צאן, הוא ישלם שמונה. ויאמר, פסוק ז', ויאמר נתן אל דוד, אתה האיש. כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אנוכי משחתיך למלך על ישראל, ואנוכי צלתיך מיד שאול, ואתנה לך את בית אדונך ואת נשי אדונך בחיקך, ואתנה לך את בית ישראל ויהודה, ומעט אוסיף אליך כהנה וכהנה. אם כן, פרש כאן המצודת דוד, מה אומר לו נתן? אני נתתי לך את נשי אדונך בחקיך, ומי הם? מיכל בת שאול. ובמדרש יש שאומרים שנשא גם את רצפה בתיה פילגש שאול. ואם כן, אומר לו נתן, מדוע היית צריך לקחת גם את בת שבע? מדוע בזית את דבר אדוני לעשות הרע בעיניי? את אוריה חיתי קיטה בחרב, ואת אשתו לקחת לך לאישה, ואותו הרגת בחרב בני עמון. כאן כבר עומד הרד"ק על כך שיש לנו לכאורה חזרה. כתוב, את אוריה חיתי קיטה בחרב, ואחרי כן את אשתו לקחת לך, ושוב ואותו הרגת בחרב בני עמון. אם כן, מדוע צריכים לחזור על כך שאוריה נהרג? פרש כאן הרד"ק, אחר שאמר הקיטה בחרב, למה אמר ואותו הרגת בחרב בני עמון? רוצה לומר, שתיים רעות עשית במיטתו. כלומר, אומר לו נתן לדוד, עשית שני דברים רעים. שהרגת בחרב בני עמון, כלומר שיפלטו ביד שונא ישראל. כלומר, שלא רק זה שגרמת לכך שהוא ימות, אלא דבר נוסף שגרמת לכך שהוא ימות על ידי אויבי ישראל. וכאן יש השפלה נוספת. וכאן כבר מאיר הרד"ק, ודברי רבותינו, אף על גב דה בכל התורה כולה אין שליח לדבר עבירה, כי בכל מקום השולח פטור והשליח חייב. של הרד"ק, מדוע בכלל אנחנו מסבבים את המיטה של אוריה, ואנחנו על דוד, ואנחנו מחייבים את דוד במיטתו של אוריה? הרי יש כלל שאין שליח לדבר עבירה. אם כן, אמנם דוד ציווה את יואב שישלח את אוריה אל המקום המסוכן, אבל הם רק שליחים, והמשלח לא חייב. אם כן, אין שליח לדבר עבירה. עונה הרד"ק, כאן הדבר שונה, שהכתוב קראו הורג, שנאמר ואותו הרגת. למה? לפי שהמלך ואין עובר על מצוותו כאילו הרגו. כלומר, שמכיוון שכאשר מלך מצווה ואף אחד לא יכול שלא למרות את פי המלך, במקרה הזה אנחנו מגלגלים את העבירה על המשלח. כן, מוסיף נתן ואומר, ואתה לא תסו חרב מביתך עד עולם, עקב כי ויזיתני, ותיקח את אשת אוריה חיתי להיות לך לאישה. כה אמר אדוני, אני מקים עליך רע מביתך, ולקחתי את נשיך לעיניך ונתתי לרעיך, ושכב עם נשיך לעיני השמש הזאת. כי אתה עשית וסתר, ואני אעשה את הדבר הזה נגד כל ישראל ונגד השמש. וכאן היינו לכאורה מצפים, או שדוד עכשיו יתחיל להצטדק. ואנחנו יודעים כבר את דברי הגמרא, מסכת שבת, שכל האומר דוד חטא אינו לתועה, ודוד לכאורה היה יכול להגיד שאוריה היה מורד במלכות, ובת שבע הייתה מגורשת, שהרי כל היוצא למלחמות בית דוד נותן גט לאשתו על תנאי, ימלא בת שבע ביום המעשה לכאורה הייתה כבר גרושה. אבל גדלותו של דוד שלא מצטדק, אלא אומר דוד, חטאתי לאדוני. זה גדלותו של דוד, שבמשפט אחד, בלי שום הצטדקות, מקבל עליו את כל חומרת המעשה. ומה התגובה של נתן? ויאמר נתן אל דוד, גם אדוני העביר חטאתך, לא תמות. כלומר, היית צריך למות על המעשה הזה, ובכך שאתה הודית, חטאתי לשם, באותו רגע אתה כיפרת על מעשיך. ומכאן דרשו חז"ל שדוד לימד את דרך התשובה. עד כמה התשובה, קדוש ברוך הוא שומע, מקבל את האדם עכשיו, אבל גדלותו של עכשיו זה שהוא לא מצטדק. כי בדרך כלל הנטייה של האדם להצדיק את המעשה שהוא עשה. וכאן גדלותו של דוד, חטאתי לשם. שתי מילים, אבל עם עומק עצום של תשובה. מוסיף נתן ואומר, אבל אפס קנאת ניאצת את אויבי אדוני בדבר הזה, גם הבן הילוד לך מות ימות. מה הכוונה קנאת ניאצת את אויבי השם? מפרש רש"י, כינוי הוא זה דרך כבוד למעלה. כלומר, ניאצה את אויבי השם זה דרך כבוד כלפי הקדוש ברוך הוא, כלומר, מכיוון שבמעשה הזה פגעת בקדושתו של הקדוש ברוך הוא, חיללת את שמו, לכן הבן שאמור להיוולד מאותו מעשה, הוא ימות. המצודה דוד מפרש, בדבר הזה, דבת שבע, חיללת את השם, וגרמת שאויבי השם הרשעים ינעצו נעצות גדולות בלומדם ממך. כלומר, מי הם אויבי השם? אומר מצודה דוד, כל הרשעים יגידו עכשיו, תראה, אם דוד עשה מעשה כזה, אז גם לנו ודאי מותר לעשות דבר כזה. אם כן, במעשה הזה אתה חיללת את שמי, אומר הקדוש ברוך הוא, בעיני אותם רשעים. כמו כן, מפרש הרד"ק, שנתת פתחון פה לשונאי ישראל, שנעשה בישראל דבר כזה. הנה, שונאי ישראל יגידו, בישראל נעשה דבר כזה, אז ודאי שגם לנו מותר לעשות דברים שכאלה. פסוק ט"ו, וילך נתן אל ביתו, ויגוף אדוני את הילד אשר ילדה אשת אוריה לדוד, ויענש. אם כן, מדוע נתן לא נשאר? מפרש הרד"ק, להודיע שנפרד ממנו תכף שאמר לו הנבואה, ולא חלק לו כבוד להאריך ולשבת עמו, כי להראות כי כעס עליו. כלומר, כדי להראות לו עד כמה המעשה הזה חמור, אז נתן לא נשאר לשבת איתו כדי לכבד אותו, אלא עוזב. או מביא הרד"ק פירוש נוסף, או פירושו שתכף שלח נתן אל ביתו, ויגוף השם את הילד. ומה זה ויענש? חלה חולי כבד. ודוד, ויבקש דוד את האלוהים בעד הנער, ויעצם דוד צום ובא ולן ושכב ארצה. פרש הרד"ק, שהתפלל בעד הנער. ואף על פי שהנביא אמר לו מות ימות, אז לכאורה מדוע דוד הולך להתפלל? רק אם הנביא אמר לו שהנער הזה ימות. התפלל בעדו כמו שאמר הוא, מי יודע וחנני אדוני וחי הילד. כאן דוד מלמד אותנו יסוד גדול, שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. כלומר, אפילו שנגזרה על האדם גזרה, אבל הוא צריך לעשות את כל ההשתדלות בתפילה כדי להעביר את רוע הגזרה. ולכן דוד צם ושוכב ארצה. פרש הרד"ק, הוא בא מבית השם שהיה שם כל היום צם ומתפלל, וכשבא לביתו לן בלא אכילה ושכב ארצה. כלומר, דוד כל היום מתפלל בבית השם, צם שמה, וכאשר הוא מגיע הביתה, הוא נשכב על הרצפה. ויקומו זקני ביתו עליו להקימו מן הארץ ולא עבה, ולא ברא איתם לחם. מפרש כאן הרד"ק, ולא אכל אפילו אכילה מועטה, אפילו משהו קטן הוא לא אוכל. ויהי ביום השביעי, וימות הילד, ויראו עבדי דוד להגיד לו, כי מת הילד. כי אמרו, הנה ביות הילד חי, דיברנו אליו ולא שמע בקולנו. ואיך נאמר אליו מת הילד ועשה רעה? מפרש המצודה דוד, אנחנו חוששים שם יחבול בעצמו. כלומר, אם כשהילד היה חולה, הוא צם ושכב על הרצפה, מי יודע מה הוא יעשה לעצמו כאשר נגיד לו שהילד מת? וירא דוד כי עבדיו מתלחשים, ויאבן דוד כי מת הילד. ויאמר דוד אל עבדיו, המת הילד, ויאמרו מת. ויקום דוד מהארץ, וירחץ, ויאסך, ויחלף שמלותיו, ויבוא בית אדוני וישתחו, ויבוא אל ביתו וישאל, וישימו לו לחם ויוכל. אם כן, לכאורה, תגובה משונה של דוד. דוד קם, מתרחץ, מחליף בגדיו, בא לבית המקדש, משתחווה אל בית השם, משתחווה, ומבקש לאכול. פרש הרד"ק, הרחיצה והשיחה והחלפת הבגדים, אסור לאבל בימי אבלו. ואח עשה אותם דוד. אז איך דוד בכלל מחליף בגדים? הרי עכשיו הוא צריך להתחיל שבעה ימי אבלות. יש לפרש כי קודם קבורה עשה כן, שלא נתחייב עדיין באבלות. ובעבור שהיה רוצה לבוא בית השם משתחוות, ולהודות על הרעה, רחץ וסח וחלף סמלות, שחייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. מה הכוונה? אומר כאן הרד"ק דבר ראשון, עדיין הוא דוד לא התחייב באבלות כי הוא עשה את זה לפני הקבורה. אבל אומר הרד"ק, מדוע בכלל דוד, אפילו נגיד אם זה לפני הקבורה, מדוע דוד הולך ומתרחץ ומחליף את הבגדים, הרי בכל אופן באבל? כאן מעלה הרד"ק את דוד לדרגת אמונה גבוהה מאוד. אומר הרד"ק שחייב האדם לברך על הרע ולהודות את השם ולקבל בשמחה כשם שהוא מברך על הטובה. דוד אומר, כמו שאני קיבלתי את הטובה וידעתי להודות בשמחה, כך כשם שאדם מברך על הטובה, כך הוא צריך לברך על הרע. וכך אומר דוד, שנאמר בתהילים, חסד ומשפט אשירה. עם חסד אשירה, שזה חסד רחמים, ועם משפט אשירה, כלומר אפילו אם מידת הדין פוגעת בי, אני גם אשיר. וכתוב, כוס ישועות אשא, ובשם אדוני יקרא. צרה ויגון אמצא, ובשם אדוני יקרא. מה דוד אומר? כוס ישועות אשא, כאשר טוב לי, בשם השם יקרא, אני מודה לקדוש ברוך הוא. אבל גם כאשר צרה ויגון אמצא, גם בשם השם יקרא. כלומר, יש כאן מעלה עצומה של דוד. דבר ראשון ראינו אותו בקבלת הדין, חטאתי לשם ההודעה בחטא, ואחרי כן, כאשר הילד מת, הוא מבין שצריכים לקבל את היסורים באהבה, וכשם שאדם מברך על הטובה, כך צריך לברך על הרע. ואבל הדבר הזה תמוע בעיני העבדים. פסוק כ"א, ויאמרו עבדיו אליו, מה הדבר הזה אשר עשית? בעבור הילד החי צמת ותבק, וכאשר מת הילד קמת ותאכל לחם. כלומר, גם העבדים מתפלים על ההנהגה הזאת. ויאמר, בעוד הילד חי צמתי ואבכה, כי אמרתי מי יודע וחנני אדוני וחי הילד. ואתה מת, למה זה אני צם? אוכל להשיב עוד? אני הולך אליו והוא לא ישוב אליי. סוד גדול, אומר דוד, כל עוד הילד חי, אני עשיתי את כל ההשתדלות שאני יכול כדי להחזיר אותו לחיים, כדי שישאר חי ולא ימות. לכן צמתי והתפללתי. אבל עכשיו, אחרי שהוא ימות, אחרי שהוא מת, למה אני עצום? האם על ידי עצום אני אחזיר אותו בחזרה חי? אני בסופו של דבר אמור להגיע אליו אחרי מיטתי, אבל הוא כבר לא יחזור לכאן. לכן דוד אומר, אני עכשיו באמונתי, הביטוי של האמונה שלי זה לא לשבת לצום ולשכב על הרצפה, אלא להתחזק באמונה ובעבודת השם. פסוק כ"ד, וינחם דוד את בת שבע אשתו, ויבוא אליה וישכב עמה, ותלד בן, ותקרא את שמו שלמה, ואדוני אהבו. וישלח ביד נתן הנביא, ויקרא את שמו ידידיה, בעבור אדוני. אם כן, נולד בן, בת שבע קוראת את שמו שלמה, ואחרי כן פסוק כ"ה, וישלח ביד נתן הנביא, ויקרא את שמו ידידיה בעבור השם. מה פירוש הפסוק? אז כאן כבר מצודת דוד מפרש, רוצה לומר, קרא אותו בשתי שמות. שם שלמה, להודות כי שלום יהיה בימיו, והשם האבו כמשמעו. אבל הקדוש ברוך הוא שלח ביד נתן, ויקרא את שמו ידידיה בעבור השם. רוצה לומר, מה שקרא ישמו בעבור אהבת השם והשם האבו, קרא הוא שמו בעבור אהבת השם ידידיה. אם כן, השם ידידיה הוא ניתן על ידי נתן. הרד"ק מפרש בצורה אחרת. מהרד"ק כתוב ויקרא את שמו שלמה, כך כתוב, אבל אנחנו קוראים את זה ותקרא. מפרש הרד"ק, הכתוב אומר כי הקדוש ברוך הוא קרא אותו שלמה, לכן כתוב ויקרא בקרי. כמו שנאמר בדברי הימים, שאמר עליו דוד, ויהי עלי דבר אדוני, כי שלמה יהיה שמו, ושלום ושקט אתן על ישראל בימיו. כלומר, שהקדוש ברוך הוא אמר לקרוא את הבן בשם שלמה. לפיכך אמר, והשם האבו, כמו שאמר, הוא יהיה לי לבן ואני יהיה לו לאב. ולמה כתוב בקרי ותקרא? בת שבע קרא שמו שלמה, כמו שאמר לדוד בשם הנביא. כלומר, דוד אמר לה שהנביא אמר לקרוא לא שלמה, והיא קרא בשם הזה. ותם וישלח ביד נתן הנביא, אומר הרד"ק, שהפסוק הזה מתייחס לפסוק הקודם. למה קרא שמו שלמה? מה פתאום היא קרא לבן שלמה? כי כן שלח השם ביד הנביא. כלומר, הקדוש ברוך הוא אמר להם לקרוא לבן שלמה, ולמה נקרא שמו ידידיה? דוד קרא שמו ידידיה מעצמו, לפי שאמר לו הנביא, כי השם אהבו. וכן, ויקרא את שמו ידידיה, מפרש הרד"ק, כך דוד קרא לו, מכיוון שהוא הבין שהשם אוהב את הבן הזה, לכן דוד קורא לבן ידיד השם. פסוק כ"ו, וילחם יואב ברבת בני עמון, וילכוד את עיר המלוכה, וישלח יואב מלאכים אל דוד, ויאמר נלחמתי ברבה, גם לכדתי את עיר המים. וכן, מדוע כאן מיד ישר אנחנו מוצאים כאן שוב במעבר חד, עוברים שוב לעניין המלחמות, אלא שוב כאן מגיע אמונתו של דוד לשיא. גם דוד כאן, למרות שעבר מקרה קשה, דוד לא עכשיו מתייאש ואומר עכשיו אני לא עושה שום דבר, אני אשאר באבלי, לא אטפל בענייני המדינה, לא אלחי מלחמות, אלא דווקא הביטוי של האמונה של דוד בא לידי ביטוי שהוא חוזר לשגרה של עשייה. אם כן, נלחמים ברמת בני עמון, ושוב יואב שולח פסוק כ"ז, וישלח יואב מלאכים אל דוד, ויאמר נלחמתי ברבה גם לכדתי את עיר המים, ואתה אסוף את יתר עם וכנה אל העיר ולכדה, פן אלכוד אני את העיר ונקרא שמי עליה. מפרש כאן הרד"ק מה זה עיר המלוכה, עיר שהמלך יושב בה, והיא נקראת עיר המים, שבאותה עיר היו מים, ולא בשאר העיר שהיה יושב בה עם. ועיר המים הייתה בצידו, בצד העיר האחרת, ולא בתוכה. וכבש יואב תחילה את עיר המים האחרת, ואז כבש את עיר המים, ואז העיר הצמודה לה נוכל להיכבש. אבל יואב לא רוצה לרבוש את כל העיר, אלא הוא רוצה לכבד את דוד, שדוד יסיים את המלאכה, ואז כיבוש העיר ייקרא על שמו. פסוק כ"ט, ויאסוף דוד את כל העם, וילך רבתה וילחם בה וילכדה. פסוק ל', ויקח את עטרת מלכם מעל ראשו, ומשקלה כיכר זהב ואבן יקרה, ותהי על ראש דוד. ושלל העיר הוציא הרבה מאוד. כן, דוד כובש את העיר ולוקח את עטרת המלך מעל, ושם את העטרת מעל ראשו. עכשיו, העטרת הזאת הייתה משקלה, משקל רב מאוד. אם כן, איך דוד שם על ראשו דבר כל כך כבד, שם משקלה כיכר זהב? פרש כאן הרד"ק, ותהי על ראש דוד, תלויה הייתה למעלה מראשותה בשעיה שהיה יושב על הכיסא. כחיה סובל אותה ומשקלה כיכר זהב. כלומר, ודאי שאי אפשר לשים את זה על ראשו, אלא כוונה לא על ראשו ממש, אלא כשהוא היה יושב, זה היה תלוי מעל ראשו. ודברי רבותינו ז"ל, כי אבן יקרה שהייתה בה שווה כיכר זהב. כלומר, שבאתרה הזאת הייתה משובצת אבן יקרה, והאבן היקרה הזאת שוויה היה כיכר זהב. פסוק ל"א, את העם אשר בא הוציא וישם במגירה ובחריצי הברזל ומגזרות הברזל והעביר אותם במלבן, וכן יעשה לכל ערי בני עמון. וכן, מה שעושה דוד, הוא לוקח את העם ומענה אותו, וכך מהם הכלים שמוזכרים כאן? במגירה מפרש המצודת ציון, כלי מלא פגימות עשויה לכרות העצים, ובחריצי הברזל כלי ברזל מלאה חריצים לדוש בה, ומגזרות הם הגרזנים שמבקים בהם העצים, ובכך מסתיים למעשה הכיבוש של עמון. וישוב דוד וכל העם ירושלים.